אז אנחנו נתחיל ביצירת מוטיבציה להקשבה לשיעור. אתם יכולים לעצום רגע עיניים ולחשוב רגע על החיים שלכם כרגע ועל הסבל שיש בחיים שלנו כרגע, על הנגעים הרוחניים שפוקדים אותנו כלבבם, כל האי שקט, הדאגה, רגעים מחשבות של גאווה, מחשבות של קנאה, מחשבות של כעס, טינה, ואיך אלה מאמללות אותנו ושורפות את החיים שלנו, מבזבזות רגעי חיים יקרים. נעשו החלטה לעלות בבטחה על הדרך לאושר ולהשתמש בלימוד הזה כדי לחיות חיים טובים, מאושרים, מלאי סיפוק ומשמעות, ואולי אפילו עומק. וללמד אחרים ליצור לעצמם חיים כאלו כאן. אז אנחנו ממשיכים עם הנרדה בקטי סוטרה שנכתבה על ידי אדם שקרא לעצמו נרדה. אנחנו לא יודעים מה היה שמו אמיתי. אני אעשה חזרה קצרצרה. אני זוכר שבקטי או דרך ההתמסרות הייתה אחת משלוש היוגות, אחת משלוש השיטות שמתוארות בספרות, בין השאר בבגבת גיטה, כיצד לחיות חיים רוחניים, שלוש דרכים רוחניות. הדרכים האלה הן לא ממש שונות זו מזו, הן כולן מכוונות לאותה מטרה, אלא שיש בכל אחת מהן דגש שונה, זווית קצת שונה. וכשמסתכלים קצת יותר לעומק, רואים שכל אחת בעצם כוללת את שתי האחרות. כל אחת מהן היא אטרקטיבית לסוג אחר של מתרגלים, ולכן הן נלמדות כאילו בנפרד, אבל הן מובילות לאטומה. הראשונה הייתה ז'ניאנה יוגה, שזו הייתה היוגה של החוכמה, של הלימוד. חשוב לשים לב שחוכמה ולימוד זה לא אותו דבר, במובן. למעשה, לימוד, כמו שאנחנו מכירים אותו באקדמיה לפעמים, יש הרבה לימוד והרבה אינפורמציה ומעט מאוד חוכמה. אנחנו רואים בחוגי האקדמיה בין הפרופסורים המבריקים הרבה תחרות והרבה עוינות והרבה שנאה והרבה קנאה וכל זה, אין שם חוכמה, הרבה פעמים, בוודאי לא עושר. לעומת זה, החוכמה היא עושר. כשאדם רוכש חוכמה, אז הוא יודע איך להיות מאושר. אז זה לא אותו דבר, הבחנה קטנה. אבל בז'ניאנה יוגה אנחנו משתמשים במיינד כדרך, בחשיבה שלנו כדרך. אז זה כולל הרבה לימוד, כולל מדיטציה, כולל אנליזה. זאת הדרך הראשונה. הדרך השנייה שמנינו הייתה קרמה יוגה, שבה אנחנו משתמשים בגוף, בפעולות שלנו, בעשייה שלנו בעולם. בדרך הזאת אנחנו לומדים את החוקיות של קרמה. המטרה שלה היא זהה, היא להביא אותנו לחוכמה ולאושר. בדרך כאן נעשית על ידי שירות לאחרים. שירות לדרמה, שירות ליצורים הסובבים. ואמרנו שבתרבות שלנו רובנו נמשכים לדרך הזאת. הרבה אנשים נמשכים לדרך של עשייה בעולם כדרך רוחנית. כי אנחנו כבר עושים, הרבה מאיתנו רגילים לעשות. ואלו שהדרך שלהם היא דרך של עשייה, הרבה פעמים לא נותנים את מלוא הכבוד לאלה שדרכם היא הדרך של הז'ניאנה, של המדיטציה ושל הלימוד, לא תמיד יש הערכה בין שני המחנות. אבל אלה דרכים שמובילות לאותה מטרה. במסורות העתיקות של המזרח, שתי הדרכים נחשבות טובות באותה מידה, והן פשוט נועדו לאנשים עם נטיות שונות. ושתיהן יכולות להוביל לאותה מטרה. אנשים יש להם נטיות שמתורגמות הרבה פעמים להתנהגות כפייתית, אם תרצו, התנהגות אוטומטית. אז כל אחת מהדרכים מנתבת את הכפייתיות הספציפית של האנשים שנמשכים לדרך הזאת לכיוון רוחני. להשתמש באובססיביות הספציפית שלהם להביא אותם אל האושר. אז בקטי, הדרך השלישית, בעצם זו הדרך של ההתמסרות, בעצם זאת אהבה, וכן דיברנו בפרק הראשון של הסוטרה, זה הדרך של הלב. אז אם ג'ניאנה הייתה הדרך של השכל, קרמה יוגה הייתה דרך של מעשים, של הגוף, של פעולות, זו הדרך של הלב. אנחנו משתמשים ברגש, ברגש אהבה, כדרך. אז אם בדרך של הז'ניאנה יוגה אנחנו משתמשים במיינד, בשכל, אנשים שנמשכים לדרך הזאת הם אנשים שעושים אותו דבר גם מחוץ לחיי הרוח שלהם. הם אוהבים לחשוב. זה הפרדיספוזישן שלהם. אתם רואים פה, עדיין אמרתי, יש אנשים שישאלו את השאלות השכלתניות ונמשכים מאוד לדיבייט. זה הדרך שלהם. משתמשים בחשיבה אנליטית. אלה שמשתמשים בקרמה יוגה, הרבה פעמים, גם מחוץ לחיים הרוחניים, נוטים להעסיק את עצמם בהרבה דברים, להירתם למשימות, לעשות הרבה תחביבים. ואת זה אנחנו בדרך הרוחנית מנתבים לכיוון של עשייה, להוציא אותנו מסדר. במסורת של הבקטי, ההתמסרות היא הדרך, דרך הלב, אהבה היא הדרך. ואמרנו שהאובייקט הוא פחות חשוב, והוא יכול להיות למעשה כל דבר. האובייקט של ההתנסות הוא יכול להיות כל אדם או כל דבר אפילו. מכיוון שזה לא האובייקט שמביא אותנו להערה. זה הפתיחה של הלב שמביא אותנו להערה. וזה יכול להיות התנסות לאלוהים, זה יכול להיות התנסות לגור, וזה יכול להיות לילדים או לבני הזוג. יכול להיות כל מיני אובייקטים, לפי הבבות השונות. ומה שמשחרר אותנו בדרך הזאת, זה האהבה וההתמסרות כלפי האובייקט שלנו. אמרנו שבתרבות המערבית אנחנו הרבה פחות מכירים את הדרך הזאת, בגלל שאנחנו מאוד מאוד מחונכים מגיל צעיר להיות אינדיבידואליסטים, להיות עצמאים, לעמוד על הרגליים שלנו, לסמוך על עצמנו. בטח פה באמריקה, איפה שיש את תרבות הקאובוי, כל אחד דואג לעצמו. אני לא קד לאף אחד, אז בתרבות שלנו זאת לא דרך מאוד מוכרת. אבל ישנה גם ביהדות, ישנה בנצרות, רואים אותה במקומות השונים. אבל בתרבות שלנו, במיוחד בארץ, אנחנו מאוד אנשי משפחה. בארץ המשפחה מאוד מודגשת, וכולנו אוהבים את המשפחות שלנו ומשרתים את המשפחות שלנו. אז יש את האספקט הזה של התמסרות למשפחה, למשל, לבני משפחה. ולמעשה, אפשר להגיד שבארץ, וגם פה בארצות הברית בין הנוצרים, המשפחה לפעמים תופסת את המקום של חיי הרוח. זה איפה שאנשים פותחים את הלב קצת, במשפחה. זה כאילו הדת שלהם, המשפחה. בדור של חיים מאוד חילוניים, המשפחה מהווה כאילו התחליף לדת לחיי הרוח. יש הרבה אנשים שמאוד מקדישים את עצמם לחיות המחמד שלהם, משרתים אותם. בבודיזם אנחנו לפעמים מדברים על לחשוב על כל היצורים כאימהות שלנו ולשרת אותם ככה. כלומר, לוקחים את האלמנט הזה של לשרת מישהו במשפחה, את האימא. אבל במערב זה קצת מסתבך, כי אנשים באים ואומרים, אבל אמא שלי לא הייתה אמא טובה, או הורים שלי התאכזרו אליי. כשלם אותה טיבטים באו לראשונה למערב, והצליחו ללמד את השיטה של להתייחס לאנשים כאל אמאות, ואנשים באו אליהם, אבל אמא שלי לא הייתה טובה. למה לא יכלו לקלוט את זה? לא יכלו לקלוט את החוסר היחס לאמא. זה נבצר מבינתם. בסוף אבל הם נכנעו, אמרו, אוקיי, אז תתייחסי לכל היצורים כמו לכלב שלך. אם זה מה שעובד, זה מה שעובד.
בטיבט המסורת הייתה שהתייחסו לילדים מאוד באהבה.
ופה יש לנו כמובן הרבה פרדוקסים, אנשים מסורים לכלבלב שלהם, אבל הורגים את הג'וקים, הם יהרגו את התרנגולות להכיל את הכלבלב. כמה קטן צריך להיות היצור לפני שהוא הופך לאובייקט של הערצה? אז בקטי מאמלת אותנו לפתוח את הלב לכל יצור בעצם, כי כשהלב פתוח, אז הוא פתוח לכולם. ולאהוב את כולם כמו הכלבים שלנו, כמו האמהות שלנו, ולא רק יצור אחד, את כל היצורים. ואנחנו פה יודעים איך זה לאהוב, אנחנו אוהבים את ההורים שלנו, או את הילדים שלנו, או את הבני זוג שלנו. אז בבקטי אנחנו לוקחים את מה שכבר יש לנו, האהבה שאנחנו כבר רגילים לחוות, ואנחנו מטפחים אותה. ודבר ראשון, אנחנו לומדים להעצים אותה. אנחנו לומדים לא להתקמץ במתן אהבה, אלא להרחיב, לפתוח, לתת. לתת לה לזרום מליבנו, לזרום בגופנו. לתת לה לזרום באופן אוניברסלי, לא מצומצם, לא את זה אני אוהבת ואת זה אני לא אוהבת. אז זה אחד האספקטים של בקטי, של העצמה של האהבה וההכללה שלה. וזאת אחת הסיבות שאנחנו מכוונים אותה אל האלוהים, במסורת ההינדו זה היה האלוהים, אל מה ששמימי. מכיוון שאיפה נמצא השמימי? איפה הוא נמצא? נמצא בכל מקום. אך כשהיא מכוונת אל האלוהים, אז זה לא רק אדם אחד, זה בכל מקום, כל דבר הוא ביטוי של האלוהים. אלא שקשה לנו בבת אחת לפתוח את הלב לכולם, אנחנו עוד לא יודעים לעשות את זה. מישהו יודע לעשות את זה, הוא כבר ישלים את הדרך. לכן בבקטי אנחנו עובדים עם ההתגלות השמיני בצורה ספציפית. והרבה פעמים זה הגור, שמגלם בשבילנו את הבודה או את השמיני. וברמה אחרת אנחנו יותר מאוחר מגלים אותו בכל מקום. יש כאלה שעובדים כל מיני תמונות ופסלים, אבל גם כשרואים דברים כאלה, אף אחד בעצם לא עובד את הפסל. אף אחד שיש לו דרך רוחנית של ממש, הוא יכול להשתמש בפסל כייצוג לשמימי, אבל אף אחד לא ממש מאמין שהפסל יעשה משהו. אנשים מעריצים את מה שהפסל והתמונה מייצגים. והפסל והתמונה עוזרים להתמקד במה שקשה להתמקד בו. כי השמימי בעצם נמצא בכל מקום. והוא לא מוגבל לפסל או לתמונה או לשום אובייקט או לשום אדם אפילו. ואנחנו אומרים שבגלל שעוד אין לנו את היכולת הזאת לאהוב במידה אחידה את כל היצורים כהתגלות של השכינה או של השמימי, אז בשל חסדו, האל או הבודה או הגורו מתגלה בפנינו בצורה מסוימת שמאפשרת לנו לנתב או למקד את הבקטי. אז זה ביטוי לחסד השמיני כשאנחנו פוגשים את הדמות הזאת שאנחנו מתאהבים ומתמסרים לה. אז הרעיון הוא בבקטי להביא את אותה תחושה שיש לנו למשל בירח דבש, כשאנחנו פוגשים את האהוב או האהובה שלנו ומתאהבים בהם, ובחודשים הראשונים זה כל מה שאנחנו מסוגלים לחשוב עליו, נכון? וההתמסרות הזאת, אנחנו לוקחים את הרגש החזק הזה ואותו אנחנו לומדים לכוון אל אובייקט שהוא לא ארצי, אל אובייקט שהוא שמימי. אז אמרנו שיש באבות שונות, ואמרנו שיש את האספקט הזה בבקטי שאנחנו הולכים ומאבדים את עצמנו בתוך האהבה הזאת. אנחנו כל כך מתמסרים לאובייקט שאנחנו הולכים לאיבוד. לדוגמה, נתנו את הדוגמה של תינוק, שאנחנו מוכנים לתת הרבה, להקדיש הרבה, לוותר על שינה, לוותר על הרבה נוחיות, כדי לשרת את התינוק. זו צורה נפלאה של התמסרות. עכשיו אנחנו לומדים לעשות את אותו הדבר כלפי אובייקט שהוא מייצג את השמימי, את מה שמלאכי. אותה התמקדות שיש לאימא לתינוק הצעיר שלה, אותו דבר, עכשיו ממקדים על האובייקט של הבקטי. אותה מידה של התמסרות, על את כל האהבה הזאת, את כל החשיבה האובססיבית על האובייקט. את זה אנחנו מתעלים אל האובייקט הזה. וזה אמור, בין השאר, לשחרר אותנו מהמחשבה הכפייתית הבלתי פוסקת על עצמי. אז אמרנו, זה אחד הטריקים בבקטי. אז אמרנו שאנחנו לוקחים רגשות של אהבה והתמסרות שכבר אנחנו מכירים, ומנתבים אותם או מכוונים אותם לכיוון אובייקט של שמימי. והמחשבה בבקטי זה, מה אם האובייקט שלו אנחנו מתמסרים, הוא לא כמו שמימי, אלא הוא שמימי, הוא האלוהים, או הוא הביטוי של האלוהות. אנחנו מדברים בשפה של הנרדה. בקטי סוטרה, אבל בבודיזם נגיד הוא הגורו, או הוא הבודה. או אם הילד זה הבבא שלנו, אז מה אם הילד? הוא לא כמו שמימי, הוא האלוהים שבא אליי, הוא המלאך שבא אליי, בדמות הילד. ורובנו מסרבים לעשות את זה. קשה לנו מאוד לקחת אובייקט ולהתייחס אליו כאל אובייקט שמימי. במיוחד אם זה מישהו שקרוב אלינו, אם אנחנו חיים קרוב אליהם, אז אנחנו רואים פגמים בהם, ואנחנו אומרים, לא יכול להיות שהוא מלאך או אלוהים, כי המלאך שוטף כלים תמיד. הוא מלאך, נכון? הוא תמיד שוטף כלים ושומר את כל ההבטחות. ופה יש מלכודת, פה יש מלכודת מסוכנת, כי אז אנחנו מורידים את אלוהים, או את המלאך, או את הבודה, לרמה שאנחנו חושבים שהם צריכים להיות. אנחנו מחליטים איך הם צריכים להיות. ואז איך שהם, זה לא יכול להיות בודה, כי בודה זה איך שאני חושבת שבודה צריך להיות. אז אנחנו מורידים אותם, אנחנו מורידים אותם לארץ, אז אין לנו אובייקט שמימי. אז במשוואה הזאת, אם הוא לא מופיע כמו שאני חושבת, אם הוא לא מתנהג כמו שאני מצפה שיתנהג, אם הוא לא מדבר יפה כמו שאני מצפה שהוא ידבר, אז הוא לא יכול להיות מלאך. ואם הוא לא יכול להיות מלאך, אז כנראה שאין מלאכים. וזה מה שמוריד את החיים שלנו לחיים חילוניים. אנחנו מפסיקים לגלות את האלוהי בחיים שלנו, במה שמופיע בחיים שלנו. ולרובנו יש איזה מין קריקטורה של המלאך או של הבודה, כי יש לנו רעיון איך הם צריכים להיות. זה לא מי שהם, זה לא איך שהם. ואז אנחנו לא פוגשים אותם. אנחנו מונעים מעצמנו את המפגש עם האלוהי. בגלל שאנחנו אחוזים ברעיונות שלנו, איך הם היו מופיעים, אילו אלוהים היה מופיע פה עכשיו, איך הוא היה נראה, איך הוא היה מתנהג, איך הוא היה מופיע. יש לנו רעיון, ואנחנו אחוזים ברעיון שלנו, ואז אנחנו לא יכולים לפגוש אותו כשהוא מופיע. מביא אפשר פה להפליג, אתם יודעים, אתם רואים תמונות, מלאכים צריכים שיהיה להם כנפיים, שיראו כך ולא אחרת, והתנהגו כך ולא אחרת. זו גישה מאוד ילדותית, מאוד תמימה בדרך הרוחנית. ואם לחשוב עכשיו להפך, מכיוון שני, אם אכן יש בודה, למה שהוא לא יופיע בתור הילד שלי, או הבן זוג שלי, או המורה שלי? למה לא? בודה הוא לא מוגבל בדרכים שבהם הוא יכול להופיע. מצד שני, יש לו חמלה אינסופית, נכון? ולא רק שיש לו חמלה אינסופית, יש לו חמלה אינסופית כלפי כל היצורים. אז לא יכול להיות שהוא ויתר עליי, נכון? כל היצורים חוץ ממני? אז אם יש לו חמלה אינסופית כלפיי, אז הוא מופיע ודואג גם לי. אז הצורה שהוא מופיע בפניי היא בדיוק הצורה שאני צריכה כדי להתקדם בדרך. אבל אני לא אוכל להתקדם אם אני לא זהה שם הבודה. אז אני לא אתקדם. אז החיים הופכים לחיוניים ומשאירים אותנו בסמסרה. בתרבויות של אסיה, האלוהים אכן מופיע בדמות אדם על ידינו. זה יכול להיות חבר, בן משפחה, ילד. זה איך שהוא מופיע כדי לקדם אותנו בדרך. הוא מופיע קרוב קרוב אלינו כדי לקדם אותנו בדרך. בתרבות שלנו האלוהים הוא איפשהו רחוק רחוק, הוא בשמיים, הוא במקום רחוק. וכשאנחנו נמות, אנחנו איכשהו נעוף לשם ונגיע ונפגוש אותו. לא ככה במסורת המזרחית, שבה הוא מופיע כילד, כמאהב, כגורו, ממש על ידינו. אז בבקטי אנחנו כאמור לוקחים את האהבה שאנחנו כבר חשים כאנשים קרובים אלינו, ומכוונים אותה אל האלוהים, מה שמכונה אלוהים. אותו הקשר שהוא לא אינטרסנטי, כמו אם לתינוק, שהיא מחפשת לשרת את התינוק ולא את עצמה. זה אספקט אחד, לוקחים את האהבה שכבר יש ומנתבים אותה לכיוון שמימי, ומצד שני, אומרים, מה אם האלוהים אכן בא אליי בדמות הילד? הילד הוא האלוהים, הוא הבודה. דיברנו על הילד וההורה והאהוב והאהובה, והמורה נכנס לאותה קבוצה בתור אובייקט, שבתרבות שבה הלימוד הזה נוצר, היחס למורה היה יחס כמו להורים או כמו לילד, היה יחס של הרבה כבוד, שזה אנחנו בתרבות המערבית לא כל כך רגילים. אנחנו זוכרים מורה לילדה, מורה לפסנתר, ויש יחס של עובד מעביד, של קפיטליזם, של צרכנות, וזה יכול ללבוש צורות מפלצתיות לגמרי, ואני נתקלתי בזה בארץ. הייתה לי פעם קבוצה שהייתה מאוד פורה, ואני דרשתי שישבו קייעות בשיעור, ובא אליי אחד מהם ואמר, תשמעי, זה שוק של תלמידים. אומרת, או שתתנהגי כמו שאנחנו מצפים, או שאנחנו לא נבוא ללמוד את זה. כשמישהו בא עם גישה כזאת, אין שום התחלה לדרך אפילו. היא נגמרה עוד לפני שהתחילה. זה מאוד עצוב. למה לא יכול להיות שהבודה בא אליי בדמות המורה? למה זה לא אפשרי? אנחנו לומדים למשל בשיעורי הלוגיקה, שאנחנו לא ממש יודעים מי השני. אנחנו לא ממש יודעים מי האדם שמופיע בינינו. אנחנו לא יכולים בשום דרך לוגית לאמת מי הם באמת. נכון, במיוחד אם אנחנו לומדים ריקות. אז המורה שרופיע בפניי, מי הוא באמת? האם הוא בודה או האם הוא אדם רגיל שרק אולי יודע משהו? מי הוא באמת? אני לא יכולה לדעת. אני לא יכולה לדעת. כי הוא ריק. ואם יש לי קרמה מדהימה, אז אני רואה שם בודה, ואם אין לי קרמה מדהימה, אז אני רואה שם אדם רגיל שמלמד. אם יש לי קרמה פחות טובה, אז הוא בכלל אדם מלא פגמים, ואין לי מה ללמוד אצלו בכלל. אז יש לנו שתי אופציות, ואת שתיהם אנחנו לא יכולים לאמת. אופציה אחת, המורה הזה הוא אדם רגיל בדיוק כמוני. בדרך כלל זאת האופציה שאנחנו בוחרים. והאופציה השנייה, זה שהמורה הזה אולי הוא ישות מיוחדת מאוד, שנשלחה אליי מהמפקדה הראשית, כמו שאומר למאמרות, כדי להביא אותי לשם. שלחו את השליח להביא אותי לשם. אז איזה מהבחירות ניקח? אם אכן הדמות שלפניי ריקה, מה היא באמת? יכול לך להגיד מה היא באמת. אז מה משתי האפשרויות ניקח? למה את השנייה?
היא יכולה להביא אותי
לאיזה מקום. היא יכולה להביא אותי לאן. הראשונה לא עובדת, הראשונה משאירה אותי באותו מקום. אדם כמוני לא יכול להוציא אותי לאן. אז אם יש לי פור בין שתי אפשרויות שאת שתיהן אני לא יכולה לאמת, אין לי שום דרך לאמת, אז במה אני אבחר? אני אבחר בזו שמתפקדת להוביל אותי לאושר, זה הכל. ורק אז אנחנו יכולים להתחיל בקטי, רק אז אנחנו יכולים להתחיל בדרך ההתנסות. אם אני יכולה להתייחס לאובייקט שלי כאל אובייקט שמימי, ואמרנו שאני יכולה לעשות את זה כאובייקט ריק, אם אני מסוגלת להביא את עצמי למה שאנחנו קוראים ראייה טהורה, שהאובייקט שלי הוא שמימי, אז אני יכולה להתחיל לתרגל עם האובייקט הזה דרך רוחנית. דרך רוחנית שמוציאה אותי. ובבקטי זה אובייקט שאני כבר אוהבת, זה אובייקט שאני כבר משרתת, אלא שעכשיו זה הפך למלאך שאני משרתת. ובדרך הבקטי הם אומרים, כל לא צריך לעשות שום דבר אחר, זה כל מה שצריך לעשות. העוצמה של הדרך היא פונקציה בין השאר של עד כמה הראייה שלי אותם, תאורה, עד כמה אני יכולה לדבוק בראייה התאורה ולא להוריד אותם לרמה חילונית, אפסית. ואם אדם יכול, זה כמובן קרמה מדהימה, אם אדם יכול לשמור על הראייה התאורה הזאת, אז הוא לא צריך ללכת לשום מקום, הוא לא צריך לעשות שום דבר נוסף, זה כבר כאן. האלוהים הוא כבר כאן, הוא כבר עם האלוהים. ואז כל המחשבות, כל ההתייחסות, הן כבר אל האלוהי, אל השמימי. מה שזה אומר זה הרוחות והטרוף הפנימי שלנו מתחילות כבר לזרום הרי. זה כבר מקרב אותנו לראייה של ריקות. אז זה הופך לדרך שמתמירה אותנו לגמרי. וזה לחלוטין תלוי עד כמה אני יכולה לפתח ולשמור ולהגן ולצמד לראייה תאורה של האובייקט שלי. וזה רק בידי המתרגל. זה לא בידי האובייקט. למה מרות עושה פה השוואה נחמדה? יש אנשים הורים שלוקחים את הילד כאובייקט שלהם ומתמסרים לילד כאילו היה בודה או כבודה. מה הם עושים עם הילד, עם התינוק? מנקים את הטוסיק ומחליפים חיתולים מלוכלכים, נכון? למה מרות אומר? מה זה דרך רוחני? אנחנו עוזרים לאנשים לנקות את הלכלוך שלהם. זה מה שזה דרך רוחני, כן, איזה. סמסר הזה שיש לנו חיתולים מלוכלכים. אז לעזור ליצורים לצאת מסמסר הזה לנקות את הלכלוך שלהם. אם אנחנו מסוגלים לראות את האובייקט שלנו כאובייקט טהור, כאובייקט שמימי, כאובייקט נשגב, העבודה מתחילה מיד. כל דבר שאתם עושים כלפי אותו אובייקט הוא כבר דרך, הוא כבר מוציא אתכם. מיד. אנחנו צריכים ללכת לשום אחר. עכשיו אנחנו עוברים לפרק 2 של המתאר, מעלותיה של ההתמסרות. הפסוק הראשון אומר, והיא, זאת אומרת, בקטי, היוגה של ההתמסרות, עולה על היוגות של מעשים ושל חוכמה. נדמה לנו שניין היוגה וכרם היוגה, פה הוא כותב לנו זאת יותר טובה. האם היא יותר טובה? למה הוא אומר את זה? כי זה לא נכון שהיא יותר טובה, למתרגל שזו הנטייה שלו, היא יותר טובה. אם אדם בוחר בדרך הזאת, בשבילו היא יותר טובה, והוא אמור לחשוב ככה. הוא אמור לחשוב שבשבילי הדרך הכי טובה. כי הוא צריך לאהוב את הדרך שלו ולהתמסר לדרך שלו. אז זה טוב לאדם כזה להגיד זאת הדרך הכי טובה. אז בוודאי שהוא יגיד את זה. אז הפסוק הזה בא כדי להעמיק את האמונה בדרך. לאנשים שזו דרכם. ואמונה היא מרכיב חיוני. מרכיב שאין בלתו בדרך. דרך אגב בסנסקריט המילה לאמונה שרדה. דפה זה בטיבטית. בכתבים הבודיסטים ג'סון קאפה אומר אנחנו צריכים שלושה סוגים של אמונה. הסוג הראשון של אמונה זה במורה. אנחנו חייבים מורה. אנחנו חייבים מורה בדרך רוחנית. אמרנו את זה כבר הרבה פעמים. אפילו ללמוד פסנתר אנחנו צריכים מורה. אי אפשר לעלות על הדעת, ללמוד משהו. אי אפשר בלי מורה. בוודאי בדרך רוחנית. אנחנו לא מכירים בכלל את הדרך. אנחנו חייבים מורה ואנחנו חייבים אמונה במורה. אז זאת אמונה אחת. אמונה שנייה שחייבת שתהיה לנו זה בדרך. אנחנו חייבים להאמין שהדרך שאנחנו הולכים בה אכן תביא אותנו למטרה. אם אין לנו אמונה בדרך, אנחנו לא מתרגל אותה היטב, היא לא תועיל לנו, היא לא יכולה להועיל לנו. ומה הסוג השלישי של אמונה? בעצמנו. אמונה בעצמנו, שאנחנו יכולים אכן להשלים את הדרך. אז שלושה מרכיבים מאוד חשובים, מה שמשותף לשלושתם זה אמונה. אמונה במורה, אמונה בדרך, ואמונה בעצמי כמי שיכולה אכן לממש את הדרך ולהגיע למטרה אולטימטיבית. ואנחנו היום חיים במין סופרמרקט רוחני. כל הדרכים נמצאות בהישג יד, אפילו בתל אביב, נכון? אז קצת יותר קשה לנו, אתם יודעים, נכנסים לסופרמרקט, זה די מבלבל. עצה גדול, כן. אז למצוא את המוצר שבדיוק מתאים לנו ולהאמין ולהיות משכנעים שבדיוק מתאים לנו, מאוד חשוב. אנשים שמרפסים לעצמם דרך רוחני, יש להם צמא רוחני. במיוחד שעכשיו הכל פתוח וכל אחד יבוא להציע את מרקולתו, אז יש הרבה סכנה בדרכים רוחניות. אנשים נמשכים הרבה פעמים למשהו חדש, שהוא מודרני, שהוא אולי קצת מדעי. דברים שנוצרו לפני 50 שנה נגיד, 5 שנים. לא יודעים אם הם באמת עובדים. הם יכולים להישמע נפלא, האדם מלמד והוא מאוד משכנע. אבל אנחנו לא יודעים אם זה באמת מוביל למטרה. זה לא נבחן, זה לא עמד במבחן הדורות. והרבה פעמים רואים אנשים שיוצרים לעצמם את הדת שלהם. לוקחים קצת מפה, קצת מפה, ויוצרים איזה מפלצת. שלא יודעים בכלל מה היא, ולאן היא מובילה, והאם היא מובילה, והאם היא עובדת. אז מאוד חשוב שיהיה לנו, איך אומרים, בקרת איכות על הדרך שלנו. אנחנו נדע שזו דרך שהיא בדוקה, שהיא אכן עובדת. והמסורות האותנטיות העתיקות, לפחות אלו ששרדו על הדרך כאן הם שרדו, כי יש להם משהו שעובד. אז אנחנו אומרים שמאוד חשוב למצוא דרך כזאת, שהיא בדוקה, שהיא אותנטית, מאוד מאוד חשוב. חשוב למצוא מורה שיכול להעביר את הלימוד הזה בצורה אותנטית, אבל בצורה שהיא סימה לחיים שלנו. זאת אומרת, מצד אחד דבק במסורת האותנטית, מצד שני עושה את זה רלוונטי לחיים שלנו.
נכון,
זה טוב להגיד את הדברים האלה. זה נכון, זה פונקציה של הקרמה שלנו והחסד שלנו, אין שום ספק. זה שאנחנו נמשכים לדרך כזאת ולא מתבלבלים עם הדרכים אחרות, זה חסד שצברנו. אבל חשוב להגיד את זה, כי הרבה פעמים באים אליי תלמידים, שמעו אותי קצת, ואז הם אומרים, שמעתי כך וכך, וזה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. ונכון, הדרכים הראשונות, יש בהם אלמנטים יפים, והאלמנטים האלה מושכים אנשים. אבל אם יש את כל מה שצריך שם, ואולי יש שם דברים שלא צריך, ואולי הם לא בסדר הנכון. ואיך אני ידע? איך אני ידע? אם אני עוד מחפש את דרכי, איך אני ידע? אז בגלל זה באה ההצעה הזאת. ההצעה אומרת, את באמת לא יכולה לדעת. עד שיום אחד תבדקי שאת בדרך לא נכונה, כמו הסיפור שסיפרתי לכם על הבחורה שישבה על ידי ובכתה אחרי 20 שנה של להסתכל בקיר לבן, זה מאוחר, ואחר כך קיבלה סרטן ונגמר. אז לי אין זמן לבדוק את כל הדרכים. אין לי זמן. מאוד חשוב האספקט שיהיה לנו אמונה בעצמנו, שאני עצמי אכן יכולה לקצור את הפירות של הדרך, אם אני אלך בדרך. והרבה מאיתנו נכשלים כי אין לנו מספיק אמונה בעצמנו. אז זה מאוד חשוב. הרבה מאיתנו פשוט עצלנים מדי לעשות את הדרך, וזה גם מאוד עצמם. אם כבר אנחנו מתחילים לתרגל דרך, אנחנו נוטים להביא אל הדרך הרוחנית ואל התרגול שלנו את אותה הערכה עצמית נמוכה שיש לנו בחיים הרגילים שלנו. וזה מעולה נכשל עצום בדרך. אם אני לא מאמינה ביכולת שלי להגשים את הדרך, אני לא אוכל להגשים. זה דבר שהוא לחלוטין מכשול בדרך רוחנית. והערכה עצמית נמוכה היא סוג של נגע רוחני. היא בעיה גדולה. וצריך לבאר את הנגע הזה כמו כל נגע רוחני. פעם שמעתי שאלה, אנשים שומעים את ההרצאות של המורים על חוסר עצמיות ועל ריקוד, ואז אומרים, אוקיי, אז אם אני מגדלת ילד, אז אני צריכה לגדל אותו עם איזו תחושה של חוסר עצמיות, של ריקוד. Well, אחת המתנות הגדולות שאנחנו יכולים לתת לילד זה לגדל אותם עם הערכה עצמית גבוהה. כי בלי זה הם לא יצליחו בשום דרך רוחנית. הם לא ישקיעו את המאמץ כי אין להם הערכה עצמית. אז לילד אנחנו אולי לא נבלבל אותם מוקדם מדי עם הרצאות גדולות על ריקוד, כי זה עלול להפיל אותם, זה עלול להפיל אותם לניהיליזם. מאוד חשוב לתת לילד מה שצריך כדי לתת לו הערכה עצמית גבוהה, כדי שהוא יוכל אחר כך להיפטר מעצמי הזה. אבל אני לא יוכל לעשות את זה אם אין לו הערכה עצמית גבוהה, to begin with. אז אם אנחנו כבר מדברים על האספקט הזה של הערכה עצמית נמוכה, בואו נלך לצד השני של זה. אם אתם כאן, אתם מדהימים. אדם שכבר נמשך לדרך וכבר מתרגל אותה וכבר יצר את הבוליצ'יטה ואת השאיפה להוציא את עצמו מסבל כדי שיוכל להציע את האחרים מסבל. יש פה מקום להערכה עצמית מאוד מאוד גבוהה. אתם מאוד מאוד מיוחדים. אנשים כאלה הם יחידי סגולה, אנחנו אומרים בעברית, מילה יפה. ממש יחידי סגולה. אם יש לכם עניין בדרך הזאת של המעיינה, של הרצון הזה לעזור לברואי, אם יש לכם במיוחד נכונות להקדיש את עצמכם כדי לעשות את זה בדרך הטנטרית, בדרך המהירה, שהיא מאוד תובנית מצד שני, מביאה אתכם מאוד מהר, אז אתם בין יחידי הסגולה, אתם מדהימים לגמרי, ומאוד מאוד חיובי לטפח את הרגש הזה, את ההערכה הזאת למי שאתם בדרך, לא לאגו, אלא לחסד הזה שלכם. ולשמוח בו. אנחנו צריכים את השמחה הזאת כרוח גבית בתרגול שלנו, כי יבואו רגעים קשים בתרגול, במיוחד על. עכשיו פסוק 2. כתוב כאן, וזאת משום הצורה שלובשת השפעתה. השפעתה של מי? של מה שהיה במשפט הקודם, היוגה של ההתנסות, של הבקטי. הדרך הזאת, קודם הוא אמר שהיא הטובה בשבילנו, בשביל מי שזו דרכו. אז כאן יש מין טיפוח גאוות יחידה כזה. זה אנחנו מתרגלי הבקטי. הסורך קצת להיזהר פה, כי אמרנו שבקטי, מה מטרתו? מטרתו היא להוציא אותנו מעצמנו, לאבד את עצמנו. בשתי הדרכים האחרות של הז'ניאן היוגה והקרמה יוגה, יש את הסכנה שדיברנו עליה בפעם שעברה, שאנחנו יכולים לפתח את המטריאליזם הרוחני הזה, לקחת את אותם הדברים שאנחנו עושים ממילא, את הגאוותנות שלנו והיהירות שלנו, והרצון שלנו להיראות טוב, ולהלביש אותם על דרך רוחנית. אני יודעת יותר, אני חכמה יותר, אני עושה דברים יותר טובים. ובקטי הסכנה הזאת יורדת, כי עצם הבקטי הוא לאבד את עצמו. אז על זה הוא כותב בפסוק הזה. הוא אומר, היא יותר טובה משום הצורה שלובשת השפעתה. בהשפעת הבקטי אני באופן אוטומטי מורידה את הגאווה ומפתחת ענווה. אז בקטי היא ההפך ממה שמקדם את האגו. בקטי מקטינה את האגו. אז יש בה כאילו שסתום ביטחון שהוא בלתי בתוך הדרך עצמה. כי בקטי מטפחת את הענווה ואת הצניות. אתה לא יכול להיות גאה בצניות שלך. זה לא הולך ביחד. אתה רק שמח. וכתוב בפסוק 3, ומשום שהאדון איננו אוהב גאווה, אך הוא אוהב ענווה. ואתם זוכרים, דיברנו שהוא משתמש פה בשמות עצם סמיים. הוא אומר, פה הוא פתאום מדבר על האדון. האדון אינו אוהב גאווה. מה עם הגאווה? בבודיזם אנחנו מונים את הגאווה בין הנגעים הראשיים. יש כאילו את העיקריים, שזה שלושה. ברגע שהרשימה גדלה לחמישה או שישה, יש הרי גאווה. אצל הנוצרים הם מונים שבעה חטאים. גאווה זה אחד ההרסניים ביותר. למה הוא הרסני כל כך? הוא לא מאפשר לנו ללמוד. אדם גאה אי אפשר ללמד אותו, כי הוא כבר יודע. ואז אי אפשר לעזור. אתם רואים את זה אחד הדברים המתסכלים ביותר שיש. אתם רואים אדם שכבר בא אליכם. ואתם רואים שהוא זקוק לעזרה, ואתם אולי אפילו יכולים לראות איך לעזור לאדם הזה. אי אפשר כאילו לנוצא. הוא מבקש עזרה והוא לא מוכן לקבל אותה, כי הוא כבר יודע. אז אנחנו חייבים לתרגיל ענווה, זה מה שכתוב כאן. ובקטי זה אחת הדרכים להתגבר על הגאווה שהיא אחד הנגעים הרוחניים הגרועים ביותר בדרך הרוחנית. אדם יכול להגיד, אני לא נמשך לבקטי, אני נמשך לקרמה יוגה או לניאנה יוגה. אם מישהו אומר, אני לא נמשך בבקטי, צריך לחשוד בו. אני לא עושה עבודה עם גורו, אני לא בדרך של הגורו. זה הגאווה מדברת, זה בדיוק המכשול שלי. אז נכון שיהיו אנשים שג'ניאנה יוגה או קרמה יוגה היו הדרך העיקרית שלהם, אבל אם זו דרך רוחנית ראויה לשמה, חייב להיות שם גם המרכיב של בקטי, ואם מישהו דוחה את המרכיב הזה, אז הדרך שלהם הופכת לעוד דרך לקדם את האגו. כי הדרך הרוחנית היא לא להגדיל את עצמנו, היא לא לרומם את עצמנו, היא לא לתאר את שמנו. זה אנטיתזה לדרך הרוחנית. הדרך הרוחנית היא יודעות הסילוק של האגו, הרצח של האגו, פעם אמר זונגסרים פצ'י. התלמיד סוחר את המורה הרוחני לרצוח לו את האגו. וזה התפקיד של המורה. עכשיו יש פה את הפסוקים. יש האומרים שמספיק לתרגל חוכמה בלבד, אחרי סבורים שהשתיים תלויות זו וזו. על פי נרדה היא עצמאית שכרה. אז בעצם על זה כבר דיברנו. עכשיו הפסוקים האחרונים בפרק הזה אומר, הרי זה כמו מלך הרואה את ארמונו, ארוחתו וכו'. והפסוק הבא אומר, לא די לראותם כדי לחוות הנאה או להסביע את הרעב. ופה הוא מדגיש את האספקט שבקטי היא לא תרגיל אינטלקטואלי. אתה לא צופה שמסתכל מבחוץ, כמו המלך מסתכל על הארמון ונהנה מהארמון, מסתכל על האוכל. לא, אתה צריך לחוות את מנמי הארמון ולחוות את הטעם של האוכל. ובקטי, הגישה היא לא שחלטני. אתה צולל לתוך העשייה הרוחנית על ידי ההתמסרות. אז בעצם טבעה בקטי היא התנסותית, והניסיון שלנו לתאר כאן בקטי זה ניסיון עלוב להתקרב למה שזה בקטי, שזה לא עניין של מילים בכלל, זה עניין של לפתוח את הלב. הדרך הזאת של הבקטי, פסוק 9 הוא אומר, על כן מי שחפצה מושיכור חייבים לתרגל רק אותה, את ההתנסות. ומה שהוא אומר לנו במילים אחרות, זה כאילו פרסומת לבקטי. מי שמתרגל התמסרות, אם זה התרגול שלו, העיקרי, התרגול הזה משתלט על הכל. אתה הולך לאיבוד בתוך זה. זה משתלט על הכל. כל מה שאתה עושה עכשיו זה התמסרות לאובייקט שלך. וההשתלטות הזאת היא מה שמחסלת את המכשול להערה, את האגו. אז שוב נחזור על דברים שכבר אמרנו. יש לנו כבר לכל אחד מאיתנו את היכולת להתמסר, אנחנו עושים את זה בחיי יום יום לבני המשפחה ולכלבים וככה ולחתולים. בדרך של הבקטי אנחנו מטפחים את הרגשות האלה, מעצימים אותם, מעצימים את הטווח שלהם ומכוונים אותם אל השמיני, מכוונים אותם אל האובייקט הנכון. יש טריקים איך להעצים את הבקטי, איך להביא אותה לרמה מאוד גבוהה. ואחת הדרכים זה מה שנקרא אהבה של פרידה. כמו אהוב שמתגעגע לאהובתו שנמצאת רחוק. הוא כל הזמן עסוק במחשבות עליה ובגעגועים אליה, והיא תופסת את כל המחשבות שלו. אז אחת הדרכים זה להתייחס אל האובייקט, אל המלאך שלך או אל הגור, כאילו זה אהוב האהובה שאתה מתגעגע אליו. האספקט הזה של הגעגועים הוא מאוד חזק בבקטי. הגעגוע הזה שהוא כמעט לא ניתן לסיפוק. אתה כל הזמן מתגעגע להיות עם הלמה, להיות עם הבודה, להיות עם המלאך שלך. וכל רגע ורגע, אפילו כשאתה איתם אתה מתגעגע, כי אתה רוצה להתמזג איתם. אז זה אספקט אחד להצים את הבקטי. אז עכשיו איך אתה מרגיש כשאתה בנפרד מן האהוב או האהבה שלך? הבקטיקה המתקדם מאוד, זה כל מה שהוא רוצה. הוא רק רוצה להתמזג עם האלוהים, או להתמזג עם הבודה, או עם המלאך, או עם הגורו. זה משאת נפשו. למה מרות קורא לזה טריפל אקס בקטי. יש את הדירוגים לסרטים, כשיש הרבה אלימות, יש שם 3 אקסים, וזה טריפל אקס בקטי. אז מהרבה בחינות בקטי דומה לטנטרה. זה צורה של טנטרה. שוב, אנחנו מחפשים טריקים להעצים את הבקטי. אז אחד הטריקים היה לחשוב על האובייקט של הבקטי, כאילו זה אהובה שהיא רחוקה ממני ואני מתגעגעת, אהוב שרחוק ממני מתגעגעת אליו. טריק אחר, שהוא קצת מסוכן יותר, זה נקרא פרקיה. וזה האהבה האסורה. כמו שיש אהבה לשכנה נשואה, שמעבר לגדר שהיא אסורה. לפעמים העובדה שהיא אסורה עליי מעצימה עוד יותר את הגעגועים ואת ההשתקקות. אז זה פשוט מביא רגשות עוד יותר חזקים, מעצים את הרגשות. אבל זה מביא גם תחושה של סכנה. יש פה הרפתקה, יש פה סכנה. לפעמים זה עוד יותר מעצים את הרגש. אבל גם הוא זה מסוכן. בהינדו יש את הדמות של קרישנה. קרישנה הוא אל היפהפה הזה, הוא מופיע באיזה כפר, הוא כחול והוא יפהפה, והוא מופיע עם החליל. כל בנות הכפר מתאהבות בו ועוזבות את בתיהן ומיטותיהן, והולכות אחריו. והוא מוליך אותם אל המשחק, אל הריקוד. זה לא שאנחנו מאוד יודעים ניאוף כדרך רוחנית. זה רק להעצים את הרגש הזה, להביא אותו, לחדד אותו.
לא ניאוף
במעשה, אפילו זה לא. זה רק לתת את הסנס הזה של האובייקט שלי, שלו אני מתמסרת, שהוא כזה מדהים כזה, לתת לו את כל הרגש, את כל הג'וס שאני יכולה לתת לו.
זה דומה לטנטרה?
לא. לא בזה, אבל זאת שאלה טובה. גם בטנטרה יש את ההתמסרות ללמה, לגורו. אנחנו מדברים בשפה של נרדה בקטי סוטרה, אם היינו מדברים בשפה של טנטרה, הכל היה גורו. ההתמסרות לגורו והראייה התאורה של הגורו היא מפתח להצלחה בטנטרה. טנטרה משתמשת באמצעים שונים לפתוח את הלב, לפתוח את הצ'קרות, לפתוח את הגוף הפנימי, כדי לאפשר חוכמה, כדי שנוכל לראות ריקות ישירות. בזה בקטי דומה לטנטרה. בקטי בא לפתוח את ליבנו על ידי ההתמסרות. ואז החוכמה באה מעצמה. אתם יודעים איזו אמא היא במורה המחבקת. היא מאוד חכמה, מצאתי באינטרנט דברים שלה. היא אומרת, אם אתה בקטיקה, אם אתה מתמסר, החוכמה באה לבד. היא חייבת לבוא, כי אתה פותח את הקשרים בסביב הלב, שמונעים את החוכמה. אבל אתה צריך לפתוח אותם במידה מדהימה. לא סתם לפתוח, לא סתם לאהוב. כי אז כל אחד שאוהב את הילד שלו כבר היה מגיע להערה, אבל זה לא קורה, נכון? כי זה לא מספיק. צריך ללכת למידות מדהימות, לכן כל הטריקים האלה של לחשוב כמו אהובה אסורה או אהבה רחוקה. בטנטרה אנחנו לוקחים עוד כמה טריקים, ואולי הרבה יותר עוצמתיים, הרבה 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 יותר עוצמתיים. מבחינה הזאת טנטרה הולכת הרבה יותר רחוק. אבל יש דמיון במה, לא באיך. שאנחנו בבקטי על ידי ההתמסרות ועל ידי אהבה, אנחנו הולכים ופותחים את ליבנו כדי לאפשר חוכמה. אז העניין הזה של התמסרות הוא בעצם מרכיב חשוב בטנטרה. למעשה אפשר להגיד שאי אפשר להצליח בטנטרה בלעדה, אין סיכוי. אז אם נמשיך עם ההשוואה הזאת, אנחנו מדברים בקורס מספר 1 על טאפ ושרע, נכון? שיטה וחוכמה. אז החוכמה היא אותו דבר. החוכמה זה חוכמת הריקות, למרות שהם לא מדברים עליה ככה, אבל זאת החוכמה. השיטה משתנה, אז יש את הז'ניאנה יוגה, יש את הקרמה יוגה, יש את הבקטי יוגה, שיטות שונות. והשיטה של הבקטי אולי הכי דומה לשיטה הטנטרית. היא דרך אהבה, דרך ההתמסרות, פתיחה של הלב, והיא חלק מהטנטרה בעצם.